סימן תוף נוני סעיף ד', אומר השולחון אורך, מים שלא לנו שנתבטלו חד בטרי במים שלנו לשים בהם. במים שלא לנו אסור ללוש. מים שלא לנו שנתערבו עם מים שלנו, אם יש רוב במים שלנו, מותר ללוש בכל המים. נקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן למד ח'. מים שלא לנו שנתבטלו חד בטרי. אומר המשנה בו עליו דווקא חד בטרי, אלא ברובה, אם יש רוב במים שלנו, מול המים שלא לנו, אפשר ללוש בהם. ואתם, כיוון דרובו צונן מתקרר, אף על פי שבמים שלא לנו אסור ללוש, כי צריך שהמים יהיו צוננים, אבל אם רוב המים צוננים, אף על פי שמיעוטם לא לנו, אפשר ללוש בהם. למה? כי המים שלנו מצננים את המים שלא לנו. וכתבו האחרונים דף לכתחילה, יכול לערב עם מורה שלא יספיק לו המים שלנו, גם לכתחילה. אדם רואה שיש לו מים שלנו בכמות מועטת. הוא רוצה להגדיל את כמות המים. הוא יכול לשפוך לתוכם מיעוט מים שלא לנו. גם לכתחילה. ודווקא אומר המשנה ברורה, אם יתערב המים קודם על אישה ונתבטלו, אבל ייתן בעיסה חד בטרי במים שלנו אסור. צריך לערב את המים לפני שהוא שופך אותם לתוך הקמח. אבל הוא לא יכול לשפוך בנפרד, קודם כל מים שלא לנו, אחר כך מים שלנו, או להפך, אם זה בנפרד, היינו, אם הם מתערבים בעיסה ולא יתערבו קודם, אין פה את היתר של ביטול ברוב. רק כאשר הם יתערבו קודם, המים שלא לנו ברוב מים שלנו, אפשר ללוש ולעשות מהם עיסה. ואפילו בדיעבד יש להן אם ערב בהם במזיד. נמשיך לסעיף הבא, סעיפי נוהגים שלא ליתן מלח במצה, ונכון הדבר. נכון הדבר שלא לתת מלח בלישת העיסה. למה? מסביר המשנה ברורה, לפי שיש אומרים שהמלח מחמם את העיסה, ועל ידי כן העיסה נוכל להחמיץ. המלח מחמם את העיסה ונוכל להחמיץ. היינו קודם אפייה, אבל אחר אפייה ודאי שורי לכתף פני המצה במי מלח, ולהחזירם לתנור כמו שעושים בכל המועד. דהיינו, אחרי שהמצה כבר נאפית, אפשר לפזר עליה מלח. אין בזה בעיה. ללוש את העיסה במלח, דהיינו, קודם האפייה, בזה יש איסור. עוד אומר המשנה ברורה, במקום לקום למצת מצווה בשתי הלילות יש להיזהר. למצת מצווה יש להיזהר, כנראה משום שזה מצה עשירה, מצה שיוצאים בידי חובת אכילת מצה, צריכה להיות מצה שעשויה מקמח ומים בלבד, ללא תוספות אחרים. ואפילו בדיעבד יש לאסור. ואפילו בדיעבד יש לאסור מצה שנילושה במלח. המשנה בו מביא שהפריחודוש, בפריחודוש חולק וסובר, דאין להחמיר בדיעבד במעט מלח. ונראה אם היה שוגג בזה, בשוגג, הוא שם מעט מלח בעיסה, יש לסמוך להקל? וכל זה לעניין אכילה ולעניין הנאה, אפילו להרמו שורי בדיעבד. שהרמור מחמיר, שאפילו בדיעבד יש לאסור, הפריחודוש אומר, הפריחודוש חולק וסובר שבמעט מלח אין לאסור, ואפילו לפי הרמור שמחמיר, גם במעט מלח, זה הכל באכילה, לא בהנאה. עוד מביא המשנה ברורה בסעיף קטן מבית, שגם לפי דעת הרמור, זה הכל אם הוא משאה את העיסה. הוא מתעסק ומשאה אותה, אבל אם הוא לש איתה מיד, אין בזה בעיה. נקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן מבית. ועיין באחרונים שהסכימו דמנתן במעט מלח והפה אותה מיד, דהיינו לא כשאר מצות, דקיימלון באו שהעסק שעוסקים בה בידיים אינה מניחם להחמיץ, אלא הוא מיד הפה אותה. אין נאסר בדיעבד. ועיין בביור הלוכה שכתבנו, זה במלח שלנו שהוא תולדות המים, אפשר שאין נאסר בדיעבד אפילו לא הפה אותה מיד. דהיינו, אם הוא הפה אותה מיד, גם לפי הרמו אין לאסור בדיעבד. גם אם הוא לא הפה אותה מיד, אלא הוא יתעסק איתם, אמנם הרמו מחמיר לאסור באכילה, אבל הפריחודוש מקל כאשר מדובר במעט מלח. גם האחרונים שאומרים שאם הוא הפה מיד, הדין הוא שזה לא נאסר, שזה מותר, זה רק עם מעט מלח, לא בהרבה מלח. סעיבוב, לש המצה בקצח ושומשומין ובמיני תבלין כשירה, כיוון שיש בה טעם מצה. המשנה בו מביא נידון. כשירה, הוא אומר, כשירה אפילו לצאת בידי חובס אכילס מצה בלילה הראשון. השאלה, האם צריך לאכול כזית מהקמח, או שגם מיני התבלין מצטרפים לכזית? המשנה הבא מביא בזה נידון, נקרא בפנים. מלשון זה משמע, מלשון השולחן ערוך, לש המצא בקצח ושומשומים מני תבלין כשאירה. שאפילו אין בה רק כזית בכדי הכינת פרס, ויש בתא המצא יוצא בה. ואין מהפריחות שבה מוגן אבום שדעתם שצריך לאכול כל אכילת פרס, כדי שיהיה כזית מצא חוץ מהתבלין, התבלין לא מצטרף לכזית. ואין לאל בסימן תוף נון ב' לעניין תערובת דגן עם שאר מינים, דלק התחילה בינין שיהיה רוב מן הדגן, והוא הדין ואוכל נמי בענייננו. משמע, די יוצאים בידי חובה בלילה הראשונה, משום דלו יחשיב במצא עשירה, ומילה אסור לאוכלה בערב פסח. ומי הוא יש אומרים די נק שירה אלא בשאר ימים שאין בה משום חימוץ, משום התבלין. אבל היא בכלל מצא עשירה, ואין בה יוצאים בידי חובה בשני לילות הראשונים, ויש להחמיר, דיין יש כאלה שאומרים שבכלל אי אפשר לצאת בזה ידי חובה. למה? כי זה מצא עשירה? גם לאותם שאומרים שיוצאים בזה ידי חובה בלילה הראשון, השאלה כמה צריך לאכול? האם גם התבלין מצטרף לשיעור כזית, או שצריך לאכול כזית ללא התבלין? ופלפלין אפילו בדיעבד אסור, וכן אם נפל בה סיד. פלפלים אפילו בדיעבד אסור. למה? אומר המשנה ברורה, אפילו קורת אחד עושה כל היסר חמץ, וכן מעט סיד. ודווקא כשנילוש בתוכו, אבל אם נפל עליו יסלקנו ומותר. אסור באכילה ולא בהנאה. קורת אחד של פלפלים מחמיץ את כל היסר וכן מעט סיד. וזן גביל דינו כפלפלים, ואפשר דוע דין נגלח וקרקום, ויש שם כל מיני תבלין חוץ מפלפלים וסיד מותר בדיעבד אפילו באכילה. הוא אומר שסיד הכוונה לסיד חי, אבל סיד שבקוזה שכבר נתייבש ונתקשה כאבן, נראה פשוט שאינו אוסר, רק סיד חי מחמיץ את העיסה. לא סיד שנפל מהקוזה שהוא כבר התייבש.